אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
בוקר אחד התעורר בחשק לצייר סיפור. אבל איפה מוצאים סיפורים? יצאתי לחצר, שאלתי חתולים, בדקתי מתחת לצפמו של כלב, התבוננתי בעננים, מצאתי בהם דמויות, אך אף אחת מהם לא סיפרה לי סיפור. נצפתי ונכנסתי הביתה חזרה. חבל, אמרתי לעצמי, כל כך רציתי לצייר סיפור. אני אספר לך, נשמע מלמעלה קול דקיק. מי מדבר? נבהלתי. נסעתי את עיניי למעלה, והנה שם, בפינת התקרה שמעל מיטתי, התנדד הכביש זערורי ולו רגליים דקיקות כסערות. הו, סליחה שלא הצגתי את עצמי, שמי שרוך רך. אני עולה, אמרתי. אם תרצי עולה, אני מכיר אין ספור סיפורים, מעשיות, אגדות. אגדות, קראתי. כן, ספר לי בבקשה אגדה. אתה תספר ואני אצייר. וכך היה. נטלתי את מכחולי והתחלתי לצייר. ושרוך רך פתח וסיפר.
אולה טימר קרצ'נקו, אומנית ישראלית, מתמודדת נפש, שלום.
שלום.
אני רותי קרן, מגישה ועורכת. אנחנו בתוכנית מאחורי הקלעים, יובל יסוד על הביצוע הטכני. ושרוך רך, העכביש בפינת התקרה, טובי את קורי הסיפורים, את מציירת אותם בצבעי מים, ציורים עוצרי נשימה ביופיים, ויחד אתם מזמינים אותנו, הקוראים, לארץ אגדות. אז קודם כל אני חייבת לומר שתענוג לקרוא תמיד, ובמיוחד עכשיו סיפור אגדה. אבל כמו שכל סיפור אגדה נשען על מציאות, כך גם האגדות הללו שנפתחות בסיפור על אנה, ממלכת הכוכבים, וכמובן במשפט היו היה, או למעשה היו הייתה, ארץ. ארץ רחוקה רחוקה, ושמה ארץ עוד יותר רחוקה. אילו הייתם ציפור מעופפת, והייתם מעופפים מעל הים הגדול הפרוס לפניכם עד האופק, הייתם רואים כי אי שם בליבו, כמו פנינה חבויה בצדפה, שוכנת ארץ קטנה, ואילו הייתם מתקרבים, הייתם רואים כי גם בלב הארץ הקטנה שוכן ים, ובלב הים שוכנת ארץ נוספת, וגם בליבה ים. בלב הים הזה שכנה ארץ עוד יותר רחוקה, סודית ומוסתרת מעין. הכוכבים שזרחו בשמיה היו גדולים ומאירים כשמשות קטנות, ועל כן נקראה גם בשם ממלכת הכוכבים. ומה היה שם בממלכת הכוכבים? כוכבים, ברור כשמש. גבעות עגולות שמתאימות למרוצת רגליים קטנות, עצים ולהם פירות טעימים, ונחלים שמימיהם מתוקים מצוף. אז בואו ננסה להיות ציפור, ולעופף מעל הים הגדול ולראות. לראות מעבר, לראות את אותה ארץ סודית במעמקים, שמימיה מתוקים מצוף. האם נוכל? והארץ הזאת הקטנטנה שנמצאת בתוך ארץ, שנמצאת בתוך ארץ, כמו בובות בבושקה זו בתוך זו, נסתרת. זו ארץ נסתרת. צריך להתאמץ כדי לראות את אוצרותיה. היא אולי בעצם את, אולה, שמבקשת מאיתנו, בואו תרחפו, תתמסרו, תתבוננו ותראו.
את לגמרי בכיוון. זה ממש ככה. ארץ הסודית המוסתרת היא באמת הנפש. זה המקום שהוא נותר לא פגוע, זה המקום שנותר נקי ויפה, ואת יודעת, הנפש הפנימית של האדם, שכל אדם עובר תלאות וקשיים, אבל משהו בפנים תמיד נשאר, הכמיהה הזאת לטוב, הזיכרון הזה של הטוב, הזיכרון של הילדות למשל, של הרגעים שהעולם היה יפה. וכן, את האמת היא, הסיפור של אנה זאת אני, אנה זאת אני. אגדה עצמה לא קלה, היא עוברת שם תלאות, היא תעבור שם דברים מאוד לא קלים, וזה כמובן, את יודעת, דימויים של אגדות שהם תמיד אפשר לפרש אותם, כל אחד מפרש דימויים כרצונו, אבל באמת, הארץ הזאת, בהתחלה לא היה לה בכלל אפילו זמן. כאילו, זה איזשהו מקום שהוא כולו טוב. היא מדברת עם החיות, אין לה באמת הורים, יש לה אבא שלה זה ים, היא סוג של החברים שלה זה בעלי החיים, אין לה אפילו שמש ששורפת, יש לה רק כוכבים רכים, הגבעות רכות, כאילו יש רק טוב בארץ הזאת, רק תמימות ורק חברים וטוב. ואז באמת חודר לתוך העולם הזה, המציאות, העולם החיצוני.
אבל כשאת אומרת שזו ארץ סודית, שמבקשת, תראו את הנסתר, אני תוהה האם זו איזושהי בקשה גם שלך, תסתכלו, תתבוננו ותראו אותי, את אולה, את מי שאני באמת.
את הלב שלי, זה הלב שלי. לא הרבה מכירים את המקומות, כאילו יש בי מקומות מאוד מאוד ריקים. גם הכישרון של אנה לרפא, יש לי את זה גם כן במשפחה, אנחנו נשים שמרפאות, יש לנו באמת סבתא רבתא שלי, היא הייתה מכינה משקאות, היא הייתה מרפאת אנשים בכפר, ממש, זה בדורות שלנו, וגם סבתא שלי הייתה עם הידיים שלה, כאילו ממש מביאה לריפוי, וגם אני מרגישה כשאני נגיד, למישהו יש שריר תפוס, או איזה משהו, אני ממש מרגישה עם הידיים שלי, מה קורה שם, ואני מרגישה מה צריך לעשות, ואני מרגישה שממש איזשהו, הייתי אומרת לכיוון המיסטי כוח, אבל יש איזשהו משהו שעוזר לי, כאילו, אולי זה הכישרון של הפיסול, אני לא יודעת שהאינטליגנציה הזאת בידיים, אבל משהו יש שם, משהו יש שם. אני כבר הצלחתי לרפא לא מעט שרירים דפוסים, ולא מעט ברכיים כואבות של סבתא שלי, וגם אנה היא כזאת. את יודעת, כשאני מציגה את הסיפור הזה החוצה, יש את התחושה שמי שיקרא אותו, יקרא אותי. וזה באמת הזמנה לפגוש מקום שבי שאני לא חושפת. הוא פגיע, הוא סודי, הוא שלי, הוא הלב שלי. טוב שזה בצורת אגדה, באמת. כאילו, את יודעת, יש איזושהי הגנה של דימויים, אבל, אבל כעיקרון, כן, זה הארץ, ארץ הכוכבים, והילדה שבה, זה המקום שלי, הפנימי, העולם שלי הפנימי.
הספר שלך, אגדות מארץ עוד יותר רחוקה, זה שמו, שכולל בתוכו שלושה סיפורים, שאת כתבת ואת יארת, עומד לראות אור בקרוב מאוד, וזאת באמת הזדמנות להציץ אל מאחורי הקלעים הנסתר שלך, אולה, שלכאורה, מאוד לכאורה, את מוכרת בציבור בנסיבות טרגיות. ואנחנו נדבר במפגש הזה כאן על האומנות שלך, על היצירה שלך, על הדמיון שלך ועל הכישורים שלך. אבל בכל זאת צריך אולי להזיז הצידה ככל האפשר את הפיל הגדול בחדר ולהתייחס אליו לרגע. סיפור רצח הנערה תאיר רדה, זיכרונה לברכה, שמסעיר את החברה הישראלית כבר שנים רבות, מעלה הרבה מאוד סימני שאלה, ונסיבות קשות שרבבו גם את שמך לסיפור הזה. כאמור, אנחנו לא ניכנס לדבר על זה, רק נדגיש שוב את החלטת פרקליט המדינה לגנוז את התיק מחוסר אשמה, נדגיש את זה, אבל הנזק הגדול נעשה, ובעצם את חובה גם היום, הטרדות, התנכלויות, מתקפות, וכמתמודדת נפש, צריכה להתמודד כל הזמן עם סיפור שפשוט העלילו עלייך. ואין ספק שאת אישה עם הרבה מאוד כוחות נפש, אבל כאמור אנחנו מבקשים להתוודע אל הנפש הזאת, אל יופייה, אל כישוריה האומנותיים, ואל יצירה שבאמת נולדת וזוהרת מתוך אימה ואיסורים גדולים. אז עד כמה ובאיזה אופן הספר הזה, ספר האגדות, הוא תוצר או אמצעי עבורך לחיות?
אני יכולה להגיד לך כבר מראש שזה אחד היצירות שאני הכי הכי, מבחינתי יותר יצירה מכל ציור שציירתי פעם. לא בגלל שזה ספר היחיד שכתבתי והראשון, אלא בגלל שמה שאני מצליחה להעביר שם, להעביר את עצמי בו, בספר הזה, אני לא מצליחה באף ציור אחר. היצירה בכלל בכללותה ולא רק הספר, היא מחזיקה אותי. כאילו, אני בן אדם, אני החלטתי שאני לא אוהב משפחה לעולם, אני לא מסוגלת להתמודד עם הקשיים, בנוסף לקשיים שיש לי כבר. וזה סוג של הילד שלי. זה סוג של מה שאני מקדישה אליו את החיים. הסיבה שאני חיה איזושהי תכלית, זה איזו יצירה. ו... את יודעת, הספר התחל לכתוב אותו בתקופה יחסית מאוד קשה, אחרי שסיימתי ללמוד בתל חי ב-2019, אחרי יציאת של אמת, כשהרדיפה הייתה באמת בשיאה, והיה לי קשה לצאת החוצה מהבית. ממש חברים הביאו לי מצרכי מזון הביתה, פחדתי לצאת, אבל אז התחלתי, כאילו, ציירתי בבית, והתחלתי לכתוב את הסיפורים האלה. ואין לי מגע כל כך עם... אין לי חברים עם ילדים, ואני לא כל כך מכירה, אבל אני מאוד אוהבת ילדים. ואימא שלי תמיד הייתה כותבת עבורנו אגדות, והייתה מאיירת אותם. וזה תמיד משהו שנשאר בתוכי. ורציתי גם. רציתי גם. והתחלתי לכתוב. בהתחלה הם היו... דבר שאני לא היה לי מושג שזה יפוך באמת לספר ולפרויקט, אבל התחלתי לכתוב. והתחלתי לכתוב את הסיפור. ולאט לאט נבנתה דמות, ולאט לאט נבנה עולם. ולאט לאט העולם הזה קרם אור וגידים, וגיליתי שהעולם הזה הוא גם העולם שלי. כאילו, אני לא כותבת מראש, אני אומרת, אני אכתוב את הנפש שלי. לא, התחלתי לכתוב, וזה פשוט התפתח, ואני ראיתי שזה דומה מאוד למה שקורה בתוכי, כאילו, בתוך הלב, לא בתוך, את יודעת, כל הסופה שמסביב. וזה כאילו, היצירה זה המקום היחיד שבאמת אפשר כל כך להשחית, שאני יכולה להחליט אם מישהו יכול להשחית את זה או לא. אנשים תמיד יכולים לשפוט את העבודות ולתרגם אותם לכל מיני דברים, אבל בסופו של דבר, זה המקום שנשאר שלי.
וזה בתקופה הזאת באמת שימש לך מקום מקלט שאפשר לך להמשיך לחיות.
כן, בעצם. כן, בוודאי. נגיד שאני עוצרת, הרבה שפטו אותי על עבודות שלי. העבודות שלי הופיעו בציבור, ואנשים מנסים לתרגם כל דבר למה שהם רוצים, לדברים הכי זוועתיים. כמובן שהם, כל אחד מתרגם את מה שיש לו במוח, זה לא קשור למציאות.
זאת אומרת שלא מסתכלים בעצם על העבודות בצורה נקייה, אלא כן. תמיד מקשרים את זה למה שחושבים.
כן.
כן. כלומר, אין לך יכולת בעצם להציג יצירות שלך, כמו שכל אומן מציג?
אני הבנתי את זה עוד בהתחלה, כשיצאה הסדרה, הבנתי שהאומנות שלי מבחינת התרגום של העולם, של העבודות שלי, זה כבר די עבוד. כאילו, לעולם לא יראו אותי כאומנית בפני עצמה, לעולם לא הסתכלו על העבודות שלי ללא איזושהי מחשבה קונספירטיבית, וללא איזשהו הקשר לכל מיני רעיונות שאנשים מעלים, ואיכשהו, מהבחינה הזאת, איכשהו אני טבלתי. היה לי תקופה שאני טבלתי על האובדן הזה של השפה האומנותית שלי לטובת קונספירציות ותרגומים על ההיסטור.
אז את אומרת, זה המקום שאי אפשר להשחית לפי מה שאת אומרת עכשיו. בעצם כן הייתה פה איזושהי השחתה.
לא. כי אי אפשר, אתה לא יכול להשחית לב של בן אדם שמכיר את עצמו. אני מכירה את הלב שלי. אני מכירה את הנפש שלי. אני מכירה מי אני, ואני מכירה מי העבודות שלי. והמקום המרחב הפרטי הזה ביני לבין עצמי, אי אפשר להשחית. אי אפשר לגעת. ומשם העבודות, שם אני מדברת איתם. וזה המרחב הזה המצומצם שנותר לי, שם אני מתפתחת וחיה. ואולי גם האמנות שלי מתפתחת, כי הדיבור שלי עם עצמי הוא מאוד מאוד צפוף.
את מציירת בעצם ממש מילדות מאוד מוקדמת, כן. נולדת לתוך בית אומנותי, שני הורייך ציירו, ואת למעשה מציירת כל הזמן. כן. היו תקופות שלא ציירת, שנאלצת להפסיק?
בבית החולים, כשהייתי מאושפזת. כן, הטיפול התרופתי לא עוזר ליצירתיות, אני לא היחידה שזה קורה לה.
כלומר, אין חשק לעשות?
אין חשק, לכלום. לכלום, את רוצה רק לישון, לאכול, וזהו.
ואז זה היו תקופות ארוכות שבעצם לא ציירת.
כן.
מה קורה כשאת לא מציירת?
אספר לך איך זה חיים ללא תכלית, כאילו ללא כיוון, ללא איזשהו מקום שאת יכולה לזרום אליו ולהתפתח אליו, ללא איזושהי תקווה שיום אחד תצמחי ותצליחי להיות את יותר, ואת יודעת, זה קשה, זה לעמוד במקום וכאילו להיות עבודה.
זה לא להרגיש בכלל צורך לצייר?
לא היה צורך
לצייר. לא היה אפילו את הצורך.
להפך, ניסו להכריח אותי אפילו, כי ידעו שאני ציירת. הרופאים נורא נבהלו, כי תופעות הלוואי נורא קשות, אז הם נורא ניסו להחזיר אותי לכיוון של אמנות, ושמו אותי מול צבעים, אבל אני כאילו פשוט לא רוצה. אני מנסה, אבל אני לא רוצה, אין לי את החשק בכלל. אין את התשוקה, אין את האש. אין את הצורך, את רדומה לגמרי, זה נורא.
עכשיו, את סיפרת לי בימים האחרונים ששוחחנו, שהציור הוא לא פרי החלטה או שגרה, אלא באמת צורך שלרוב הולך נגדך, או באיזשהו אופן הפוך, הוא קצת סורר, הוא עם רצון משלו. כן. מתי לצייר, באיזה מצב את צריכה להיות כדי ליצור משהו איכותי. ובאופן אולי מתמיע, זה מתעורר דווקא, כשאין לך, כשיש איזה חסר.
נכון, נכון.
מה זאת אומרת?
תשמעי, אני עד עכשיו מנסה לפענח את זה. אבל בוא נגיד שאני נמצאת בבית, עם כל האופציות, עם הזמן, עם כל הצבעים מולי. מאוד קשה לי להביא את עצמי ל... כאילו, משהו נרדם שם, משהו מרגיש נוח מדי. ודווקא כשאני נמצאת בחוץ, רחוק מהצבעים, או שחסר לי איזשהו פתאום... דווקא אני רוצה לצייר משהו שאין לי את הכלי הזה. כשאני נמצאת בחוץ רחוק מהצבעים, אז מגיעים הרעיונות, אז אני אומרת, עכשיו אני רוצה לצייר. עכשיו אני רוצה את הבדים האלה מסביבי. ואז אני, יש את החיזיון של הציור, אני בדרך כלל שומרת אותו, ואז באמת מנסה להביא אותו אחר כך בסטודיו שלי. זה גם קורה עם אוכל. אני לא אוכלת כשאני מציירת. ואם אני ממש רעבה, אני אוכלת קצת. כי אם אני שבעה, כבר לא רוצה לצייר. כבר כאילו יש משהו בסובה ובנוחות הזאת, שמונעים ממני את הרצון להשיג משהו, להגיע למקום מסוים, לחפש מקום מסוים, כאילו, אולי זה איזשהו משהו קדמוני, את יודעת?
אולי זה באמת התרגום המוחשי לאומן המיוסר.
אני לא יודעת אם מיוסר, אני חושבת שזה משהו שקשור לקדמוניות שלנו, לצורך שלנו לאסוף מזון. כשאנחנו היינו רעבים, אנחנו היינו הולכים לאסוף מזון אחרי שהאוכל, כולם נחים, כולם זה. אני חושבת שזה גם משהו כזה נורא פיזיולוגי, הרי לומדים הכי טוב, אני יודעת, כשקצת קר וקצת רעבים. ואז המוח שלך עובד יותר, כאילו פשוט...
הוא לא עסוק דווקא בקור וברעב?
כן, אבל המוח מכוון להביא אותך למקום חם. ואז יש משהו, אני חושבת שזה ממש ביולוגי, כאילו... את רעבה, אז את צריכה לצוד את האוכל שלך, את צריכה לאסוף אותו. ובחיים המודרניים זה, נגיד אצלי, זה מתורגם לציור. אני צריכה לעבוד כדי, אני צריכה להגיע לאנשו.
ואז כשאת מציירת, את מרגישה יותר שבעה?
כשאני מציירת, תשמעי, זה סובה מסוג אחר.
כן.
זה סובה מסוג אחר. יש, תלוי אם זה יצא ציור טוב, אם אני מרגישה שהגעתי שיצא מה שהיה צריך לצאת, אני נמצאת ברקיע השביעי. זה כמו הסמים. אם זה יוצא ציור שאני נאבקת איתו, שאני לא מצליחה, אני גמורה אחריו. אני מרגישה שכאילו עכשיו הלכתי קילומטרים. ולפעמים ככה אני יודעת שציור טוב. כן, ככה אני שופטת. אם אני יש לי את ה... אפילו אם עבדתי שעות בסטודיו, שעות, פיזי, זה פיזי, זה קשה, את מרימה את היד, ואת מתכופפת, והצבעים, וזה, את סוחבת, אתה כאן, ושעות את עובדת, ופתאום לפתע אחרי זה יש לך מלא מרץ ומלא כוח, כי הציור פשוט יצא, לפעמים זה המדד שלי, כן.
אחד המרכיבים המרשימים ביצירה שלך זה המגוון והמנעד הרחב כל כך, רישומים וציורים בצבעי פסטל רכים, ומנגד ציורים בפחם, ציורי שמן, ולאחרונה בצבעי מים שגם מאירים את הספר שלך, ואף על פי שלכל אומן ישנה טביעת אצבע, סגנון, משהו מזהה, האמצעי שאת בוחרת להשתמש בו, מכתיב גם אופי אחר לציור, כך שלעיתים נדמה שציירים שונים ציירו את הציורים האלה. מה כל מדיום מוציא ממך, או איך את בוחרת הבאה מסוימת בהקשר לצבעי מים או לפחם?
זה מאוד תלוי מה מצב הרוח שלי באותו רגע. נגיד למשל צבעי מים, שלקח לי זמן ללמוד אותם, זה גם תלוי באופי של המדיום עצמו. צבע שמן, הוא מאוד מאוד צריך להתכונן עליו, צריך להכין פלטה, צריך להכין צבעים, את יודעת שאת הולכת להתלכלך, את יודעת שזה הולכת להיות עבודה ארוכה. צבע מים הוא פשוט, את שמה אותו על שולחן, הוא לא פשוט מבחינת הטכניקה, אבל מבחינת השימוש שלו הוא מאוד נוח, את יכולה אפילו לשים אותו בכיס ללכת לצייר. פחם הוא ממלא לך שטחים במיידי. הוא כאילו עוזר לך להוציא איזשהו משהו אקספרסיבי בתוך איך שאת צריכה עכשיו, ואין לך את הסבלנות עכשיו להתחיל להתעסק עם צבע, אז פחם ממלא לך את הצורך הזה של להוציא עכשיו משהו מאוד יחסית אקספרסיבי. יש לו את האפשרות הזאת.
אז זה אומר שיצאו ציורים מסוימים, זאת אומרת, אם את מאוד סוערת, מאוד כועסת, או מאוד עצובה, או מאוד שמחה, תלכי לפחם.
אם אני, יש לי אמוציות חזקות, אני אלך למדיה המיידית, שזה או אקריליק, או באמת פחם. העיפרון, המים והשמן, הם באמת שייכים למדיות של העבודות הארוכות יותר, והיותר מחושבות אולי.
וצבעי המים הם התנסות מן הזמן האחרון? מדוע נמנעת מהם עד עכשיו? כי הציורים והאיורים בספר, הם יפים עד כאב. זה באמת... אין לתאר את היופי הזה.
וואי, תודה. את יודעת מה, אני הייתי מציירת באקריליק פעם, כמו מים, כשהייתי יותר ילדה, אבל נכנסתי ממש לתוך המדיות היותר כבדות של השמן, כי זה ממש מהבית, ואת האקוורל גיליתי כשנתקעתי בקורונה, בבית, עם אמא שלי. זה לא היה הבית שלי, זה הבית שאירחו אותי בו. ממש שנה שלמה בתוך מבנה, ולא היה לי כל כך גם כסף, ולא היה לי גם כל כך חומרים, לא היה לי את השמן למשל כמעט, אז התחלתי לצייר במים, וגם בדיוק הסיפורים הגיעו למצב כזה שהם כבר כמעט נכתבו, שהם כבר היו, היה איזושהי צורה שיכלתי להתחיל להייר אותם. והתחלתי לגלות את המים, וגיליתי שזה דבר ראשון מאוד מאוד לא קל.
למה?
צבע מים, דבר ראשון זה נגעת נסעת. אין לך איך למחוק את זה, ולהתחיל משהו חדש על זה. נגעת, זה הכתם שיש שם. תסדרי איתו עכשיו מהלאה. וגם לצבע מים יש איזושהי איכות שאת יכולה באמת לעשות איתו משהו מאוד ריאליסטי, מאוד מוקפד. אבל זה קצת כמו סוס פרה, צבע מים. כן, את צריכה איכשהו... את צריכה ללמוד לחיות ולכוון את סוס הפרה הזה לאנשהו כדי שהוא יציא את מרב הכוחות שלו. ואת היופי הפראי שלו, של הצבעים המתרבבים, של המים הזורמים, ומצד אחד את לא יכולה, אי אפשר לאלף אותו ממש, לשים אותו בתוך, אני לא יכולה לפחות לאלף אותו עד כדי כך שהוא יעשה בדיוק את מה שאני רוצה, זה גם כאילו מאבד חלק מהטבע הפראי שלו והאקספרסיבי, כשהוא מקבל אילוף של צבע עיפרון מדוקק למשל. וזה סוג של לתת לסוס פרל לרוץ, מצד שני גם לכוון אותו לאיפה שאת רוצה, ופשוט היו לי ארגזים של ניסיונות וניירות שנאלצתי לעשות. ממש, יש לי על כל איור של הספר, 10 איורים שהם...
טיוטות.
לפני זה, כן, של ניסיונות וטיוטות.
כלומר, ממש למדת את המטריה תוך כדי.
כן, ממש ככה, התחלתי מאפס, וזה פעם ראשונה שבאמת אמא שלי היא אומנית. היא אומנית מאקדמיות אודסה, היא מאומנים של האסכולה הרוסית הישנה. היא מכירה את כל הטכניקות, היא מכירה את... היא אדם מאוד מוכשר. כאילו, אמא שלי, היא מוכשרת ברמות על. וכשאני גדלתי בבית האומנותי הזה, אמא פחות מתערבה לי. היא לא התערבה לי. היא נתנה לי להיות סוס פרה. כן, היא נתנה לי להיות סוס פרה, לרוץ ולעשות. כן. כן, להתנסות בכל... היא תמיד נתנה לי... את יודעת, היינו משפחה יחסית מאוד ענייה. לפעמים לא היו לי נעלי ספורט, לפעמים גם היה לנו קושי להשיג אוכל. אבל צבעים היא תמיד איכשהו... היה לה מאוד חשוב שיהיה לי את הדברים האלה, ספרים וצבעים.
אוכל לא, אבל ספרים וצבעים.
או לפעמים אוכל היה גם פחות, כן? היינו צריכים לצמצם.
טוב, תשמעי, אם את מציירת... יותר טוב כשאת רעבה, זה...
נכון, נכון. לא, איכשהו הסתדרנו בסופו של דבר. אבל באמת צבעים תמיד היה, והיא אף פעם לא אמרה לי, זה טוב ממש, וזה לא טוב. היא תמיד אמרה לי, יופי, תמשיכי מכאן, ונתנה לי קצת כאילו פליקים כאלה כיוונים, לאיפה שאני יכולה לחשוב עוד, לפתוח את הראש שלי ולנסות עוד. היא אף פעם לא באמת כיוונה אותי ואמרה לי, זה לא זה. ודווקא בקורונה, כשהתחלתי לעבוד עם צבע מים, אמרתי, אמא, תעזרי לי, כאילו, אני מראה לה את הציורים האלה, שאז היו מזעזעים, כאילו, אני לא מצליחה להסתדר עם הצבע. ופעם ראשונה שהיא כאילו אמרה לי, טוב, עכשיו את אומנית, את כבר עומדת בפני עצמך, אני עכשיו אעזור לך. ואז באמת לימדה אותי שצבע מים זה סוס פרא, ולא צריך לשלוט עליו. צריך לרכב איתו. צריך ללכת איתו. צריך לתת לו להתערבב. צריך לתת לו להיות שקוף. וככה התחלתי, כן, התחלתי לחקור את זה.
את קוראת לו סוס פרא, יש משהו בצבע הזה שחיבר אותך יותר לעצמך, בצורך לחופש אולי?
צבע מים. יש בו ממד מאוד רגשי. יש בו מקום שהוא מאוד מפתיע. אני נגיד שמה כתם אפור, צובעת את השמלה באפור, ופתאום לפתע יכול להבליח איזשהו כתם שאני לא הייתי חושבת בכלל לשים. פשוט הצבע מים, הוא מתנהג איך שבא לו לפעמים. וזה יוצר איזה משהו שזה מעבר לכוונות שלי, וזה מוסיף יופי, זה מוסיף איזה שהם חיים, שזה לא רק ההחלטה שלי, וזה מחוץ לשליטה שלי, וזה איפשהו לשחרר, ולתת לעצמי לשחרר את השליטה. Mm-hmm. לשחרר את הצורך שזה יהיה מושלם. זה לתת לצבע מים לדבר ביחד. וזה באמת משהו שהוא, אפשר לקרוא לו משהו נפשי, הוא מאוד מאוד אקספרסיבי, צבע מים.
אבל אני שואלת גם אם העובדה שהתחלת לצייר בצבע הזה, בתקופה שהיית סגורה, האם באמת החופש הזה שהוא מאפשר, גם לקח אותך לתחושת חופש?
בהתחלה זה היה תחושת מאבק. Mm-hmm. בהתחלה זה היה תחושת מאבק, וזה גם היה סוג של אילוץ, כי אני באתי לארץ, כאילו באתי מזוודות. נתקעתי בבית, באמת לא תכננתי להישאר בארץ כל כך הרבה זמן. באתי לקצת זמן לביקור, ופשוט נתקעתי שנה שלמה על מזוודה, ומה שהיה לי זה צבעי מים. אז בהתחלה זה היה באמת מאבק. ואז ככל שגיליתי איתו, ככל שהתחלתי להתחבר ולהבין אותו, התחלתי יותר לאהוב אותו. התחלתי להבין שיש לו יכולות, שיש לו אפשרויות לצבע המים, שאין לי בצבעים אחרים.
ושנותנים גם לך איזה תחושת חופש?
הם נותנים. הם נותנים. למשל, כשאני נגיד, שאני רוצה לעשות פלנטה של אש, כחולה, אז בעיפרון אני מציירת את האש. בצבע מים אני ממלאה עיגול מים, שבפנים הוא כמובן חלול, למשל, ואז אני פשוט לוקחת את המכחול הרווי בצבע, ואני מעבירה בתוך המים, ואני רואה את הצבע מתפרץ כמו אש בתוך המים, ואחר כך הוא מתקבע, ואת לא יודעת איך הוא יתקבע, איך הוא יתייבש, וזה משהו שהוא... את כאילו יוצאת למחקר, לניסוי, זה כאילו, כן. את כל פעם שאת נוגעת בצבע מים, זה סוג של ניסוי, כי את אף פעם באמת לא יודעת איך זה יצא בסופו של דבר.
אז זה הפתעות.
כן, יש לו אופי משלו. יצור חי כן. כמעט.
בואי כן. נדבר באמת על שילובי גוונים, זה משהו שמאוד תופס את תשומת הלב בציורים שלך, במיוחד באקוורלים. נדמה כאילו שרקחת את הצבעים כמו פעם, מאבקות צמחים, מהכחול למשל. לא ראיתי כחול כזה. הכתום, הצהוב, האדום. איך את מגיעה לגוונים האלה?
זה שילובים. זה שילובים. למשל, יש כחולים מאוד קלאסיים, כמו אולטרמרין וקובלט ואינדיגו, ואני משלבת ביניהם. אני ניסיתי שלא להרבב יותר מדי, שלא לעשות יותר מדי, לתת להם להיות נקיים, כדי שאני אוכל איכשהו לצמד לאותו גוון שהתחלתי לצייר איור מסוים, אבל זה שילובים של צבעים, של גוונים.
אבל את מבינה את מה שאני מרגישה? שזה כמו צבעים, את יודעת, כמו כאילו לקחו קורקום, או באמת את האבקות תבלין,
כן.
או מצדפות שפעם היו עושים צבעי כן. ארגמן. כאילו, כן. כשמסתכלים בציורים שלך, זאת התחושה. כן. שכאילו הצבע הוא מאיזה מקור טבעי, יש בהם משהו...
טוב, דבר ראשון, הצבעים שאני משתמשת בהם הם צבעים מאוד איכותיים, ממינרלים באמת טבעיים.
כן, אבל זה גם מה שאת עושה איתם.
כן, ואני גם נותנת, אני כאילו, בציורים רוב הצבעים הם באמת בצורה הנקייה שלהם, כאילו האדום, אני לא, יש שם אדום כזה כתום של השיער של אנה.
נכון.
זה צבע נקי, אני לא הרבבתי אותו. אני לקחתי מספר צבעים ואני נתתי להם להיות נקיים, ולפעמים מדי פעם הוספתי עוד גוון כדי, אולי זאת התחושה. של,
כן.
כאילו יש שם איזה משהו נשאר בצורה התאורה שלו.
זה לא דבר חדש שצבע הוא ביטוי למצב רוח, ובכל זאת האספקט הרגשי, הנפשי, האווירה, הכל מאוד מאוד עז כאן. זה בגלל שאת בעצם קוסמת?
אני חושבת שאני קוסמת. לפעמים אני חושבת שאני קוסמת. במיוחד בקטע המשפחתי. אני יכולה לספר קצת על הקטע? תשמעי, יש לנו במשפחה, בקו הנשי שלנו, קשר עם בעלי חיים, וקשר עם הטבע, וקשר עם, גם עם אנשים. אני מאוד מאוד רגישה ומרגישה אנשים, מאוד, וגם בעלי חיים. לפעמים אני מרגישה שאני ממש מדברת עם בעלי חיים. אני ממש יכולה גם להבין אותם. זה כמו אנשים מבחינתי. יש להם שפה, יש להם ביטוי, יש להם מחשבות, הם ממש כמו אנשים, כן. פשוט בצורה אחרת. וזה משהו שהוא רץ במשפחה. למשל, אחיינית שלי, ביתה של אחותי, הם מגדלים תרנגולות, והיא אחראית כאילו לפעמים על ההפרוחים, והיא נורא אוהבת לרפא אותם, כי זה מה לעשות. וממש הראו, אמא שלי הראתה לי וידאו שהיא לוקחת הפרוח, שנשברה לו רגל, והיא אומרת לו לשכב על כף היד. והוא שוכב על כף היד, כנוע על הגב, נותן לה את הרגל שלו, ילדה, כן, עם מפרוח. הוא ממש שוכב לה על כף היד, היא חובשת לו את הרגל, ומשחררת אותו. וזו שפה שיש באמת בה, גם אמא שלי כזאת, גם סבתא שלי כזאת, גם סבתא לפני סבתא שלי כזאת. זה משהו שעובר, אני חושבת, מאז, מהתקופות של, לא יודעת מה, שושלת מאיפה באה, אבל כאילו זה משהו שעובר במשפחה אצלנו, בקו הנשי. ואני חושבת שזה סוג של קסם. אני חושבת שככה.
אז כשאת משחקת עם הצבעים, קורה קסם כזה? את גם מתקשרת איתם, מדברת איתם עם הצבעים, או שזה טכני?
זה מאוד תלוי, תראי, זה תלוי גם מה אני מציירת, כי אם אני נגיד מציירת טבע דומם, או פורטרט עצמי, או משהו שאני רואה דרך העיניים שלי, אז זה משהו שאני מנסה להעביר לתוך הבד, לתוך המצע, את מה שאני רואה, אפילו מבחינה רגשית את מה שאני רואה, אם אני בדיכאון והרגע שלי צובע את העולם הזה בצבעים יותר קהים, אז אני אסתכל ואני אמשך לפינות היותר קהות של מה שאני רואה, ואני מנסה להעביר את את הכבדות שמה. בצבעים שאני מציירת, נגיד כמו איורים, או משהו שאני מוציאה מתוך עצמי, מהפנטזיה שלי, אני מנסה להעביר איזושהי תחושה מתוכי, וזה תמיד יש לה איזשהו סיפור ותנועה. תמיד יש שם איזשהו עולם. לא תמיד קל לי להעביר, לצייר מהפנטזיה שלי. זה מאוד מאוד קשה לי לתפוס את התחושות הדקות, למשל, שאני רוצה לצייר עולם שהפרחים בו שקופים, ויש פה סיפור של עכשיו אני מנסה לעבוד על סדרה, להרים סדרה שהיא סוג של איור ואיזושהי אומנות, אבל היא לא איור לפי ספר. אני מנסה להעביר, ויש שם באמת איזשהו עולם שנבנה בתוכי, שאני רוצה לצייר אותו, ומאוד מאוד לא קל לי. מאוד מאוד קשה לתפוס את החיזיון, כי החיזיון
לתרגם
הוא
לתרגם אותו למעשי.
כן, כי החיזיון הוא גם נושם וחי. כן. הפרחים בחיזיון הזה הם זזים, הם נעים, יש לכם רחב, יש לך רוח. הדמויות הם נעות, יש להם חיים, יש להם אופי, וזה כאילו, לכי תעבירי את זה עכשיו לדף.
לדף זה שהוא בעצם כאילו מקבע את זה, אבל, כן. אבל אני חייבת לומר שבאחד הדברים שבאמת מאפיינים את היצירות שלך, שיש המון תנועה.
אז אני פשוט מנסה לקלוע, פשוט מנסה לתפוס את התנועה הזאת שקורית בתוכי, שאני רוצה כן. להעביר בחיזיון,
ואת מצליחה.
בדמיון, אני מקווה
כן.
שאני מצליחה.
את מצליחה, כי באמת יש תנועה, אתה ממש מרגיש את התנועה בתוך הדף, שזה באמת מדהים. עכשיו, כן. בזמן האחרון את גם התנסה בציור בצבעי שמן, בצבע לבן.
נכון.
וכשדיברנו, אמרתי לך שלבן אותי משעמם, שזה צבע של עין, שזה צבע של ריק, שזה צבע של כלום. והנה יש לך סדרה שלמה לבנה, או כמעט לבנה.
הלבן הוא צבע מחושב. כשאת אומרת שזה של עין ושל כלום, אני מתקשה להבין למה את מתכוונת, כי הלבן מבחינתי הוא צבע להפך, שיש בו הכל. יש בו את כל הצבעים. ונגיד האדום, צבעים רגילים, שאני רואה ירוק ואדום, למשל אני מציירת תפוז על מצע ירוק, לא יודעת מה, אין לי לאן יותר מדי לברוח, זה ירוק, זה כתום, יש שם קצת גוונים, כן, אני יכולה להחליט, אבל כעיקרון זה מאוד מאוד מוחלט, זה מאוד מאוד ברור, מי התפוז פה, מי הבת פה. ובצבע הלבן הוא אזור רפאים, הוא אזור שהוא דמדומים, הוא אזור שלא ממש ברור כל כך. האם זה לבן חם? האם זה לבן קר? איזה צבעים אני מורה להרבב? גם האפורים שאני משתמשת בציורים כשאני ציירת משהו לבן, ואני בזמן האחרון אני נמשכת לצייר בשמן בעיקר לבן, הלבן, הלבן עם לבן, זה צבעים מורכבים. כמובן שאני אף פעם לא מערבבת שחור או לבן. אין דבר כזה אצלי, זה תמיד מורכב מכחול, מירוק, מחום, תלוי איזה גוון אני רוצה ליצור של, של אפור ולבן. וזה צבע שמכריח אותי לחפש, להתבונן הרבה. כי כשאני מציירת ביצה לבנה, ליד קופסה לבנה, על מפה לבנה, עם קנקן לבן, כל לבן בתוך הסצנה הזאת הוא שונה. יש חם יותר, יש קר יותר, יש בהיר יותר, יש כהה יותר, כולם הם שונים כעין שלך, הרי את רואה את התלת מימד, נכון? אם זה היה לבן שטוח, לא היית רואה דבר, אבל זה לא לבן שטוח. והחיפוש הזה באמת של לחפש בין הטונים, שהעין שלי תדע להפריד בין הטונים, ושאני אדע להעביר את זה, את הטונים האלה המדויקים יותר לבד, כדי שיצא לי התלת מימד בתוך הלבן, לבן, לבן, זה מאוד מאתגר, וזה מאוד מעניין אותי. ולכן אני קוראת לו גם צבע רפאים, כי את אמורה לתפוס אותו, את אמורה להבין אותו, את אמורה מתוך עצמך, כאילו איכשהו, זה הרבה יותר מאתגר. נגיד, אחרי שאני מציירת משהו, ציור לבן, אם תשימי לידי טבע דומם שהוא צבעים, זה יוצא לי בשנייה. כאילו, העין שלי כבר כל כך כן. מחודדת,
כן,
וכל כך
חידוד.
מיומנת, שאני בשנייה מוציאה את ה... 2 מטר בת של טבע דומם, נגיד, היה לי ממש כזה של מורכב עם פרחים וצבעים וקדים ותפוזים וירוק ולבן, וזה בשנייה, כאילו.
את זה מזכיר לי שמאמני טניס מאמנים הרבה פעמים בהתחלה, כשמישהו מתחיל ללמוד טניס, כשהמחבט מכוסה בכיסוי שלו, בתיק mm-hmm. שלו, לחבוט בצורה הזאת, mm-hmm. שזה מאוד קשה בעצם. Mm-hmm. ואז כשמורידים את התיק, פתאום יוצאות מכות אדירות. אז כן. כאילו שאתה מתנסה באמת באיזה משהו שדורש איזה התכווננות מאוד מאוד, אבל כשאת קוראת לו צבע רפאים, זה לא באיזשהו מקום גם מרפרר, באמת לאותו עין הזה שאני מדברת עליו, למשהו כן, מת?
כן, לגמרי. ואני יכולה להגיד לך שללבן אין מבחינתי רק מיומנות וחידוד העין. יש בלבן עבורי, זה צבע של אבל ושל כאב. אני יודעת שנגיד היה לי ציור שהצגתי בתערוכה בשנה שעברה, אני חושבת שקראתי לו פילים מלטפים את העצמות הלבנות של המתים. כי יש לפילים באפריקה טקס שהם עוברים, הרי יש להם סיבוב מעגלי שהם עושים בשכונה, הם נודדים, יש להם מקומות קבועים שהם מבקרים בהם, והם מבקרים גם בבתי הקברות של המשפחות שלהם. וחלק מהכיבוד מתים שלהם, יש להם ממש טקסים של אבל, הם מלטפים עם חדק את העצמות של המשפחות שלהם. ו...
מה את אומרת?
כן, כן, יש הם פילים מאוד, יש גם חתולים אבל, יש לכל מיני טקסים, טקסי אבלות לבעלי חיים. Mm-hmm. וגם באפריקה יש שבטים שהם צובעים את עצמם בלבן לאות אבל. ועבורי הלבן הוא מסמל, גם, אגב זה מאוד מתכתב עם השמש בעולם של אנה, כשאני לוקחת ופעם ראשונה בחייה רואה את השמש, היא שורפת אותה. וזה לא רק קשור לזה שאני בן אדם שמגיע מארצות הצפון, והאור שלי מאוד לבן, והשמש הישראלית היא מקאיבה לי, ולעיניים שלי היא ממש מקאיבה ושורפת לי את האור, אלא האור בשבילי, הלבן בשבילי, הוא משהו שהוא מקאיב. אני מתאבלת עם הצבע הלבן. הוא בשבילי אש, הוא בשבילי שורף את הצבעים, הוא בשבילי חזק מדי, בהיר מדי. אני מעדיפה את הצללים, אני מעדיפה את הלבן בשבילי מסמל את המציאות האולטימטיבית, והמציאות היא דבר מאוד מאוד לא קל, ונגיד השחור בשבילי מסמל את העולם הפנימי ואת הבריחה לתוך העולמות הפנימיים שלי, שזה אגב גם תערוכת הגמר עשיתי על המים השחורים, שאני שוקעת פנימה לתוך, מתחבט בעצם מהמציאות הטוטלית הקשה הזאת של הלבנה הזאת, השורפת, שלא מותירה לך צל, שלא מותירה לך רחמים, שלא מותירה לך מקום, וגם...
אז למה את מציירת את הלבן אם זה...
כי זה גם אבל. כי הייתה לי תקופה שהתאבלתי על היעלמות של משהו מאוד מאוד חשוב לי בחיים. אני חושבת שסיפרתי לך, אז אני לא רוצה לפתוח על זה. זה היה... זה הייתה תקופת אבל מאוד ארוכה. עד עכשיו נמשכת, עד עכשיו אני יכולה לזכר, והנה כבר עכשיו עולות לי דמעות, כי זה געגוע שאני כאילו, שאני נשרפת מגעגוע. זה כאילו תחושה שאני ממש נשרפת, העולם נשרף, ממש בתוכי נשרף. וכשהתחלתי לצייר את האבל הזה, כשהתחלתי לצייר ציורים בעקבות האבל, תחושת האובדן, אני גיליתי שאני מציירת את העולם בוער, בלבן.
וואו.
כן, ויש לי ציור באמת, הציור הזה של הפילים מלטפים את העצמות, זה ציור על אבל, שבו אני מופיעה ישובה על כיסא, מאוד נוקשה, הפנים שלי עם צבעים של כמעט מזכירים גבייה, כי אני כאילו מרגישה מתה, והעולם סביבי הוא בוער באש לבנה, כאילו הרצון הזה פשוט להישרף ולהצטרף למושא הגעגוע שלי, להצטרף, את יודעת, שקשה לך לחיות ללא הגעגוע, הוא כל כך שורף אותך מכאב, שאת רוצה לשרף גם כן להיעלם ולמות באיזשהו מקום. וזה בשבילי מסמל הלבן. זה האבל, זה
ה... האמת שאני נכבשתי דווקא ביופייה של הסדרה השחורה. שהיא לא ממש שחורה. יש בה אדום וכתום. צבעי האש, כמו שאנחנו מכירים, נמצאים דווקא בסדרה השחורה. יש שם המון כתום. אז למה קראת לה שחורה?
בגלל שהיא נעשתה בעקבות רעיון המים השחורים, שזה הסוג של השער לתודעה הפנימית שלי, לעולם הפנימי שלי. צלילה, זה כמו לעצום את העיניים. ולתת לעצמך לצלול פנימה, לתוך השחור שמאחורי העיניים, ושם באמת מאחורי השער הזה, מתגלים כל הצבעים של הנפש, של העולם הפנימי שלך, שלי, כאילו. באמת כל הסדרה הזאת היא הרגעים האלה של הצלילה, ומה שאני מגלה מאחורי הצלילה הזאת שלעיתים זה לפעמים משהו מפחיד, כי יש בי המון... מקומות של כאב, זיכרונות, ואת יודעת, יש לי מסע מאוד גדול שאני נושאת עליי, של חיים, חוויות חיים, שאני אצטרך את יודעת, מה לעשות. זה קרונות, ובאמת חלק מהציורים בסדרה השחורה, הם מסמלים את הצלילה, וחלק מהם מסמלים איזושהי כניסה לעולם אחר, וחלק מהם הם סיוט, או ריקוד, או שדים פנימיים,
אבל זה לא הכל שחור שם.
לא הכל שחור, בוודאי שלא. השחור זה רק השער.
התחושה.
השחור זה רק כשאת עוצמת את העיניים, יש לך את הכלום הזה מול העיניים, ואז את מתחילה בעצם לראות את החיזיונות הפנימיים שלך.
את אמרת לי שגם את השחור היית צריכה ללמוד.
נכון.
הרבה מאוד זמן.
נכון.
כמו את הלבן, למצוא את הגוונים, אז גם לכל צבע כמובן, גם באדום יש גוונים. Mm-hmm. אבל יש משהו בשחור שזה...
שהוא מאתגר כמו הלבן.
כן, כי זה כמו לצייר חושך,
כן,
נכון?
כן, כי לצייר חושך זה לא לצבוע את הקנבס בשחור. כן. זה לא עבד לי, באמת הייתי צריכה ללמוד איך בונים חלל, איך בונים איזושהי אווירה, איזשהו מקום שהוא נמצא מאחורי הדמות, נגיד שהוא שחור. איך יוצרים חלל עם צבע שחור, ואת לא יכולה להשתמש בהרבה שחור, זה פשוט עניין טכני באמת, ואיך מציירים את החושך.
יש באחד האיורים בספר שלך, אחד האיורים היפים שם, לילה, איזה באמת חושך, ואז, לא שמתי לב לזה בהתחלה, ואז פתאום התגלה לי מתוך החושך אוח.
את מתכוונת לאיזה ציור? יש ציור שהיא נשענת והיא בוכה.
לילית נשענת על העץ.
כן.
זה אחת משתי האחיות, בסיפור שתי האחיות,
כן.
והיא נשענת על העץ ובוכה, ולמעלה, לעץ, יושב אוח.
כן. יושב בתוך הענפים, וצריך לחפש אותו, ולא מזהים אותו בבת
לא
אחת.
לא מזהים אותו מיד, ופתאום הוא התגלה לי. קודם כל, אני מאוד אוהבת את סיפורי הלילה, וזה, לא יודעת, זה תחושה מאוד חזקה, שפתאום את רואה אותו שם.
כן.
בתוך החשיכה.
אגב, את משתתפת עכשיו באפקט של טריק אמנותי ידוע, שלא לצייר את הכל ברור, ולתת לאדם לגלות דברים שהוא לא היה מגלה אותם אם לא היה מתבונן פעמיים, ותמיד הגילוי הוא גורם לעונג.
נכון.
הוא גורם לאיזושהי תחושה שהיא של תדהמה. וזה טריק כזה של... באמת, זה טריק, תכלס, אני יכולה להגיד לך.
השתמשת בזה כטריק?
לא, אני ציירתי פשוט אוח בין הענפים. ומה לעשות שהענפים חשוכים, וגם האוח חשוך, וככה לא חשבתי על טריק, אבל אני מודעת לאיזשהו מקום שלא קל למצוא אותו, וגם לא עזרתי במיוחד שימצאו אותו.
כן, אבל כשאת מציירת את ה... באמת בסדרה השחורה, הציורים השחורים, זה באמת תחושה... לעומת הלבנה לפחות, של יותר עומק, של יותר משהו נמוך?
אני לא יודעת משהו נמוך. תראי, יש, תשימי לב שבין ה, בסדרה השחורה, אין לי שום דבר שהוא טבע דומם. זה הכל עולם פנימי.
כן.
זה הכל מה שקורה לי בתוך הראש. ואילו בסדרה הלבנה, אין לי שום דבר שהוא מהדמיון. זה הכל משהו שאני מציבה מולי.
זאת אומרת, זה יש, הלבן הוא החוץ, השחור הוא הפנים.
כן, הלבן הוא החוץ, הוא מה שכואב לי יותר, מה שאמרתי לך, השריפה הזאת, הגילוי הזה, החוסר רחמים הזה. והפנים השחור הוא יותר רחמני, הוא יותר איפה שאני יכולה לחיות בתוך עצמי, וכאילו אין שם את השמש, את הבוא ותשרוף את הצללים האלה.
אז סיפרת קודם שאת יוצרת דווקא שאין, כשחסר, כשאת רעבה, אז גם לצייר רק בלבן, כמו שהסברת, זה סוג של אתגר, mm-hmm. או מגבלה, mm-hmm. שאת מבקשת למצוא את מרב האפשרויות בתוכה, אבל זה לא רק זה, את בעצם מנסה ממש לחקור את הצבעים, ואת מרחב הדמיון, ואת היכולות שלך, ולא רק בצבע, אלא גם בעצם ציור האובייקטים, mm-hmm. לא כפי שהם נראים לנו, אלא כמו שהם באמת, ככה אמרת לי.
כן.
אז בואי תנסי להסביר.
זה אימא שלי לימדה אותי להתבונן. הכלי הכי חשוב של האומן, זה בטח, של הצייר, זה העיניים שלו. ובעיניים, העיניים משקרות. יותר נכון, המוח שלך הוא משקר. יש המון המון אלוזיות שמראים לך, יש המון המון תרגילים של... כל מיני תרשימים של נקודות וקווים, שאת רואה בהם ריבועים, או פתאום לפתע הקו יותר ארוך ממה שהוא נראה, זה נקרא אילוזיות, כי המוח שלך הוא מתרגם את מה שהעין רואה, את מה שתכלס, נגיד שני קווים, שאחד נראה קצר יותר, אחד נראה ארוך יותר, עכשיו הם באותו אורך, פשוט איזושהי מניפולציה גורמת להם לראות שונה. והשוני מתרחש במוח שלך. העין רואה את הקווים שווה בשווה. והאומן, כשאני מציירת, למשל, האומן, כשאני מציירת, נגיד משהו שאני מציירת מהמציאות החיצונית, אני יודעת שהמוח שלי משקר. למשל, פורטרט. המוח, כשהעין מסתכלת על פנים, המוח מבהיר את הפנים. כי אנחנו רגילים שהפנים, מבחינה ביולוגית, אנחנו מתכווננים למצוא פנים בכל מקום. ולכן המוח מדגיש את הפנים האלה עבורנו, ואם אני מציירת, אם אני לא מתבוננת היטב ומנסה להסיר ומנסה להתעלם מהניסיון של המוח להתגבר על מה שהעין רואה כדי לעזור לי להתמודד עם ה... את יודעת, הדבר הזה, אם אני לא משקיטה את התרגום שאני עושה אלא מציירת את מה שאני רואה באמת, אז הציור יוצא הרבה יותר ריאליסטי והרבה יותר אמיתי. זה יכול להיות אפילו לפעמים כשאני מציירת, את יודעת שאת בתהליך, לפני שהציור עוד גמור, את לא רואה, את לא רואה את, כל כך את ההיגיון, כאילו יש איזשהו כאוס על הבד. ואני יכולה לצייר, למשל, אפילו אם תשימי בן אדם מול חלון. הפנים שלו באמת הם מאוד 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 כהים. מבחינת הטון, החלון מאוד בהיר. הפנים מאוד כהות, אבל המוח שלך אומר, לא, הפנים האלה בהירות, את רואה אותם כבהירות, אבל הם לא בהירות, הם כהות. ולכן אני צריכה לצייר אותם, אני צריכה להתבונן. לפעמים עוזר לי לצמצם את העיניים כדי לטשטש את תווי הפנים, לטשטש את הפרטים כדי שהם לא יבלטו לי, ואז אני רואה את הטון הרבה יותר בבהירות. ואני יכולה לצייר באמת את הפורטרט, ובהתחלה זה מרגיש לי מאוד לא הגיוני, איך הפנים כל כך כהות, הרי האור הוא בהיר, הוא כהה, לא משנה, האור הוא בטון מסוים שאני רואה, אבל במציאות הצבעים עצמם הם כהים, אבל כשאני מתמידה, ואני מתבוננת ומציירת לפי ההתבוננות. אני בונה את הפנים, אני בונה את, את מה שאני רואה בסוף יוצא ציור, שבאמת מתגלה. המוח שלך מתרגם את הציור, והוא לבדו מוציא את הצבע הכהה הזה, את מה שכל כך לא הגיוני, שאני אצייר חום וסגול במקום פנים בהירות, המוח לבד מוציא את הפנים הבהירות, ואז נוצרת איזושהי באמת ציור שצייר את המציאות. וזה תמיד התחרות הזאת בין המוח לבין העין.
את מנסה לעקוף מנסה את לעקוף, התרגום הזה.
כן, כן, כי העין משקרת, חבל על הזמן.
ולמה זה חשוב? כי אם כולנו מסתכלים ככה ועושים את התרגום הזה, ואת מנסה כאילו להסיר אותו,
כי זה סגנון של ציור. אם אני מציירת, נגיד, למשל, לא יודעת מה, קטע רחוב, אני רוצה לצייר את הקטע רחוב הזה, אני לא רוצה לצייר כרגע את מה שאני מדמיינת. דבר ראשון, זה הסגנון שלי. אני לא... תלוי גם מה אני רוצה לצייר, את מבינה? זה כאילו... אם אני מציירת משהו פנטסטי או סוריאליסטי, בסדר, אבל אם אני עכשיו מתכוננת לצייר, נגיד, למשל, סצנה של חפצים לבנים, אז אני צריכה להיות נאמנה למה שאני רואה. כי אחרת זה לא יצא כמו שאני רואה את זה בעיניים. הרי לא סתם אני שמה חפצים לבנים, אני שמה בגלל שהם יוצרים איזושהי סצנה, הם יוצרים איזושהי קומפוזיציה, הם יוצרים איזשהו סיפור, ואני רוצה להעביר את זה. אני רוצה להעביר את זה לבד.
אבל אם רק את עושה את הטשטוש הזה, כדי להגיע למה שאת קוראת לו, זאת המציאות. מה קורה לצופים שלא עושים את התרגום הזה?
הם עושים את התרגום הזה. אם אני, אם אני מציירת את המציאות כפי שהיא, כן, אם אני מצליחה להעביר את הטונים והכל כפי שהוא, הצופה בעצמו עושה את התרגום, ואז זה פשוט, הוא מרגיש שיש שם באמת ביצה ובאמת קופסה. כי אם אני אצייר עם התרגום, אני לא אסתכל, כן. אני פשוט אצבע את הכל, אני אלבין את כל הציור, אני אעשה אותו נורא בהיר, ואז כשהצופה יסתכל, הוא יגיד מה זה.
נכון.
את לא תראי שם את החלל הזה, נכון. ואת הסצנה הזאת. אז התרגום הוא מאוד חשוב, אבל אנחנו... אני כאומנית, כן. אני לא יכולה לעבוד עם התרגום, אני צריכה לעבוד עירומה.
אבל מה שאני שואלת זה, אם את לא עובדת עם התרגום, איך קורה שאנחנו...
אז לא, הציור לא מוצלח.
רגע, אני לא מבינה. את בעצם מורידה את התרגום. את מציירת את זה כמו שאת אומרת, כמו שהעין רואה.
אני משתדלת, כן.
אבל אנחנו לא עושים את מה שאת עושה.
אתם לא צריכים, אתם אנחנו... מתבוננים. אתם אני המתבונן. כן. אני כמוך. את כאילו מתבוננת על הסצנה. פשוט דרך העיניים והיד שלי, רק שאני מנסה כמה שפחות שהעיניים והיד יהיו, וכמה שפחות המוח. כדי שאני אעביר את הסצנה הזאת, כפי שאני רואה אותה, כי היא חשובה בפני עצמה, לא כרגע מה שיש לי בדמיון. כדי שהצופה יקלוט את הסצנה הזאת, והוא לא יצטרך להסתכל על הצילום, הוא יצטרך על הציור ואת מה שאני ראיתי, הוא יקלוט את מה שאני ראיתי, בלי שהמוח שלי יפריע. את מבינה? אני פשוט מנסה כאילו שיהיה ישירות מהעין וישר ליד, שכמה שפחות מה שקורה לי בפנים, והתרגום, והאם זה חפץ, האם זה, למשל, חלק מהעניין הזה באמת של העולם, שאנחנו מסתכלים עכשיו, שאת מסתכלת עליי או על כל דבר אחר שנמצא פה מסביבך, את רואה שזה נגיד טריס. את רואה שזה מחשב. את רואה שאלו יד, מיקרופון. נכון? יש לך שמות. יש לך שמות לכל דבר שאת רואה. אנחנו נותנים שמות לעולם. אבל אין שמות לעולם. מה שאת רואה כמחשב הוא כתם כהה, או כתם אפור. העין לא רואה את השמות, היא רואה כתמים. המוח שלך מתרגם את השמות ומפריד את העולם לחלקים שלו, מפריד את הלטריס, לקיר, למחשב, ואז כאילו זה... וכשאני מציירת, אני מנסה להיפרד מהשמות, לצייר את מה שהעין רואה, את הכתם. וכמה שזה לא הגיוני, אבל כשאני לא מציירת את החפץ, אני מציירת את הכתם שלו ללא השם, הוא יוצא הרבה יותר אמיתי בציור מאשר שאני אפריד אותו ואני אצייר את מה שיש לי במוח.
יש לזה קשר לדרך שבה תופסים אותך, עולה? לא כמו שאת באמת?
כן, לגמרי אנשים לא תופסים את מי שאני באמת. אנשים פשוט לא מכירים אותי. מכירים באמת את מה שיש להם במוח. שוב פעם, הדמיון הזה, כן.
אז יכול להיות שבגלל זה חשוב לך כל כך?
מה? של...
לצייר בצורה הזאת, כי יש מתחת לזה איזה רצון שאת תעברי כמו שאת באמת, בלי כל מיני מסננות ופילטרים?
אני מאוד מקווה שאני אצליח יום אחד. אני מרגישה שבכל ציור שאני עושה, אני לא מצליחה להגיע לשם. אף ציור שאני מסיימת, אני לא אומרת זה, זה תמיד איזשהו קרע קצר מתוך העולם ומתוך עצמי. זה אף פעם לא באמת מגדיר אותי. אולי באמת הסיפורים בגלל זה אני כל כך מתרגשת, כי זה כן הכי הכי מתקרב לחלון הזה, לתוך הנפש. וגם שם יש תחפושות. הדימויים הם תחפושות, השפה היא תחפושת. אבל עדיין יש שם איזשהו חלון כזה שזה די מפחיד אותי את האמת. שאנשים הסתכלו לתוך מקום שאני מחביאה, לתוך מקום שהוא שלי.
אבל אולי הגיע הזמן שיראו את המקום הזה.
אולי, תשמעי, אני לא בטוחה גם שיראו את המקום הזה, הרי בסופו של דבר, גם כל דבר שאת רואה הוא עובר תרגום, וזה הרי ידוע שיצירה, אני קוראת לזה השילוש הקדוש. יש את האומן, שהוא היוצר, יש את היצירה, ויש את הצופה. ושלושתם משתתפים ביצירה הזאת, שלושתם הם שותפים זהים. כלומר, מה שאני יצרתי, את יצירה, הצופה הוא תמיד יתרגם את זה לפי השפה של העולם שלו. את אף פעם לא תסתכלי ואת תראי דרך העיניים של מישהו אחר. את יכולה להרגיש שאת מתקרבת לשם, אבל תמיד כשאת מסתכלת על עבודה, על יצירת אמנות, את מתרגמת את דרך עולם הדימויים הפנימי שלך. ולכן באמת אין מוחלטות בעבודה. היא שייכת, היא נכונה לכל צופה.
נכון.
אני לא יכולה להגיד מי שאומר לי, הציור הזה אומר לי ככה וככה, אני אומרת, הציור הזה אומר לך ככה וככה.
נכון.
אני לא יכולה להלעית עליו את המציאות שלי ולהכריח אותו, לנוס אותו, להסתכל, לראות אותו דרך אין, אי אפשר. אני גם לא רוצה. ואני לא בטוחה ש... גם פה אני אצליח, אבל לפחות זה הכי מתקרב, כי באמת יש לי איזשהו מקום שהוא נורא... אמרו לי שאני קצת כמו ילדה, אמרו לי שאני טיפונת כמו ילדה, הזהירו אותי שאני צריכה לשמור על עצמי, כי יש לי איזושהי תמימות ופתיחות נכון. כזאת, שאני פתוחה ואני למי שיושב ומקשיב, למי שכאילו, את יודעת, למי שמכיר אותי, אני נפתחת נורא בקלות, ואני בוטחת באנשים, וכאילו איכשהו, באיזשהו מקום, אני אפילו מאוד מפחדת שכל החוויות הקשות, הם צילקו את היכולת שלי, ואת התמימות הזאת, אני נורא מפחדת על זה. ואני תמיד, אולי זה קרה, אולי משהו מהתום והפתיחות הזאת, שבאמת המקום שלהם הם בעולם יותר רך, בעולם יותר חומל, לא כל כך שופט. ואולי באמת אני סוג של יותר ויותר נסגרתי ואני יותר נזהרת ויותר מקשיבה לעצות של אנשים שאומרים, תשמרי על עצמך, על העולם הזה שלך, אל תפתחי אותו לכל אחד.
כן.
זה אחד הפחדים שלי, גם הסיפור שלנו הוא כזה. זה מצחיק, יש שלושה סיפורים בספר, אבל הסיפור שלנו הוא הנשמה שלי. שתי אחיות זה אני ואחותי. והכביש זה משהו אחר, זה מצחיק. אבל אני תמיד חוזרת לסיפור שלנו. מבחינתי כל הספר הזה הוא נועד בשביל אנה.
בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום עם האומנית הישראלית ומתמודדת נפש אולה טימר קרבצ'נקו על יצירתה, ציוריה, איוריה, וגם על ספר האגדות, אגדות מארץ עוד יותר רחוקה, שיראה אור בקרוב מאוד. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. חלקה השני של התוכנית הזאת עם אולה נשדר בשישי הבא בשש, ולתוכנית הזאת תוכלו להזין שוב גם בשבת בשתיים בצהריים, וכמובן בהסקט לצד כל התוכניות הקודמות, באתר כאן ובספוטיפיי, שם גם תוכלו לדרג את התוכנית. להתראות.